שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום.
שלום יעל אשדראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1175, והנושא הוא מודעות למוות. מוות הוא חלק מהחיים שלנו, ננסה להבין את התופעה הזאת, קצת יותר לעומק מהרגיל, בדרך לחיים חדשים. תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי את הדיון בבקשה.
כולנו יודעים שיום יבוא ונמות. ויחד עם זה יש איזושהי הרגשה שאנחנו לא ממש מודעים למוות הזה לאורך כל החיים שלנו. אנחנו חוגגים את החיים. יכול להיות אפילו שאם לא היינו, שאם היינו באמת מודעים למוות בצורה ממש, ממש, ממש רצינית, יכול להיות שלא היינו יוצאים החוצה. בחוץ יש כבישים, יש סכנות, יש אנשים רעים. ובכל זאת, אנחנו כן חיים את החיים, חוגגים את החיים. ובתוכנית הזאת אנחנו נרצה לבדוק באמת עד כמה אנחנו מודעים לעובדה הזאת שיבוא היום ואנחנו באמת מתים, איך זה משפיע על החיים שלנו, ואיך אפשר להתמודד עם המקום הזה באמת של מודעות למוות, כדאי להיות מודעים למוות, לא כדאי להיות מודעים למוות, לשמוע ממך כבן אדם שבאמת רואה את החיים ככה בצורה יותר רחבה מאשר הבן אדם הרגיל. ואני רוצה לפתוח בשאלה, מתי אדם נזכר שיום יגיע והוא יצטרך לעזוב את החיים האלה. ומה קורה מהנקודה הזאת?
מה שקורה, אנחנו יכולים לשאול בני אדם? אנחנו, אני רק רוצה להגיד שאני לא רוצה לצאת בתוכנית הזאת, שאני שובר כאן כל מיני מוסכמות וכן הלאה, לא. אלה, כמו שאדם חושב על החיים ומוות, כך הוא חי. לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל אדם תמיד חי מתוך הרצון שלו. מה שטוב לו, הוא יתעמק בזה וישתדל להרגיש את המחשבה הזאת ולהחזיק אותה יותר ולהרחיב אותה. מה שהוא נהנה פחות, או אפילו לא נהנה, סובל, אז הוא רוצה להתרחק מזה ולא להרגיש את זה ולהסתיר את עצמו מזה. כמו שילד קטן שהוא ככה סוגר את העיניים, כאילו לא רואה, אין, בשבילו זה סימן שאין, נעלם. וככה אנחנו באמת במשך כל החיים. ולכן עניין המוות זה תלוי עד כמה שאני מודע לזה, עד כמה שאני חושב על זה, עד כמה שיש לי במה לשנות את זה. כל מיני חשבונות. והרצון לקבל שזה הוא מלווה אותי כל הזמן, הוא בעצם מסדר אותי בצורה נכונה. זאת אומרת, עד כמה שאני יכול לחיות במקסימום להרגיש את עצמי טוב. אני תמיד בוחר, אני המכונה שהיא תמיד בוחרת, מקסימום תענוג במינימום מאמץ. זה בעצם כל העבודה שלי. ואפילו שאני עושה מאמצים, אז אני עושה את זה לשם קבלת התענוג בעתיד. אבל על המוות אני לא אחשוב אף פעם, אם זה לא ממש, יש לי איזה איזושהי סיבה, הצדקה. ועל החיים כן.
מה יכולה להיות, למשל, הצדקה לחשוב על המוות?
נו, חס ושלום מגיע איזו מחלה או סכנה, ואז אני חושב על הסך הכל, על היכולת הזאת. מה שאם כן, אם זה לא, אפילו במצב שאדם כבר נמצא בגיל זקנה, וברור או אנשים שכבר אומרים להם שנשאר להם לא הרבה זמן לחיות, הם בכל זאת לא מודעים עד כדי כך שזה כך. וגם כן עניין של השארת הנפש, עולם הבא. ראיתי אנשים שאמרו להם שמהיום למחר אתה הולך למות, ודווקא אמרו להם אפילו עד שעה. אין, הייתי אצל כזה בן אדם בבית חולים, והיו לידו קרובים, והוא דיבר על זה בצורה דווקא טובה, יפה, הייתי אצל דתיים שהם קראו וידוי, אז הרגישו מזה טוב, שזה, הוא מכין את עצמו לדבר הזה ולמה שיש אחר כך. וגם כן ראיתי כאלו אנשים שלא מאמינים בזה, ואפילו לא רוצים לחשוב על איזה המשך. לכן היחס למוות זה, בוא נגיד, ביטת הכרה הוא תמיד איתנו. ואנחנו צריכים אולי פעם לסדר את הדברים האלה. אבל איך לסדר את הדברים האלה אם אדם לא יודע מה זה? גם מקרה עצמו זה לא מוות ביולוגי. זה מודעות, זה הכרה, זה הבנה, זה הרגשה שהכל כאילו נפסק ונשאר איזשהו גוף חלבוני שהוא מפסיק להתקיים. אז מפסיקות לו כל מיני הפעולות הביולוגיות האלה, זה ביוכימיה, זה החיים שלי. זאת אומרת, אני סך הכל סק עם כל מיני חומצות וחשמלים.
ההכרה, דיברת על זה שההכרה, היחס למוות הוא נמצא בתת ההכרה שלנו תמיד. זה משהו מולד? תינוק נולד עם ההכרה שיום יבוא והוא...
או, בגילאים דווקא הקטנים, בגיל 5, 6, 7, עוד לפני זה, יש לילדים איזו מין הרגשה של האלוקות, הם אפילו מתפללים בלי שום קשר לאם זה נהוג בן משפחה שלהם או לא. יש להם איזה הרגשת המוות והרגשת החיים אחרת לגמרי מה למבוגרים. המבוגר הוא כבר טרוד בחיים שלו, הוא כבר נמצא באיזה מערכת בכל העבודה שלו ומשפחה ובעיות וכל, הוא כבר שוכח את הכל, הוא כבר לא חי את החיים, הוא חי את היום כדי לגמור אותו, עד שימים האלה גומרים אותו. אבל הילדים הם רגישים לזה עד גיל מסוים, אחר כך מתחילים להיות הורמונים וכל מיני דברים, ואז הם שוכחים על זה, העיקר בשבילם למלות את הרצון לקבל שמתעורר להם, וככה זה אדם מתנתק מהעניין. עד שמדי פעם זה שוב תופס אותו בכל מיני רגעים שהוא אפילו לא מודע למה ואיך חושב על המוות. והעיקר זה המחשבה בגילאים שכבר מתחיל להתקדם בגיל מבוגר. אבל גם כן בגיל מבוגר יש כאן איזה מין מערכת הגנתית שהיא פועלת בנו והיא ממתיקה לנו את הדברים האלה, שבכל זאת זה חי עד שאתה חי, ותרגיש טוב להיום, ואל תחשוב על מחר, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו בכל זאת, ברוך השם, לא כל כך סובלים בחיים הרגילים שלנו, אפילו בגיל זקנה, שאנחנו מתקדמים למוות. המחשבה הזאת היא לאו דווקא כל הזמן ממש... דוקרת מוחנו.
לגבי, אני רוצה טיפה לגבי ילדים, שזה ממש מרתק. ילד, במה שונה היחס של ילד, או המודעות של ילד לגבי מוות, לעומת מודעות של בן אדם מבוגר? לא מבוגר מאוד, אבל...
ילד הרבה יותר רגיש, הוא הרבה יותר מתרגש מזה. זה פועל עליו בצורה כזאת, שמצד אחד הוא היה רוצה למחוק את הדברים האלה, כמו ילדים קטנים, שהם ככה סוגרים עיניים, אין, לא רואה, לא רוצה לראות. מצד אחד, מצד שני, הוא מקבל את זה בהתרגשות הרבה יותר גדולה מהגדולים, ולכן זה פועל אליהם, אבל זה אחר כך נמחק, נרגע, בוא נגיד כך, והוא מקבל את זה, וגם כן יש הרגל, שזה הטבע שני. אני זוכר את עצמי שלקחו אותנו מאוניברסיטה ל... מקומות פתולוגיה אנטומיים, כן, איפה שחוקרים מוות לגופים שם בתאונות וכן הלאה.
גופות, כן.
כן, זה גופות, וראיתי שאנשים שם מתייחסים לזה בצורה מאוד מאוד פשוטה, שזה ככה זה. ואחר כך ראיתי את זה גם כן בין האנשים הדתיים, איך שהם מתייחסים לכל הדברים האלה, בצורה מאוד מאוד שטחית. זה חי חי, מת מת, וזה מאוד תלוי בדרגת האמונה שיש באדם. אמונה פשוטה, עממית, ללא שום השגה. לכן מודעות למוות היא, היא שונה בגילאים, שונה בתרבויות, היא תלויה בבני האדם עצמם, אבל מה שכן אנחנו כולנו לא רוצים לחשוב על זה. זה ברור. כולנו רוצים לדחות את העניין, וכך זה הטבע שלנו, שהדברים הטובים, נעימים, אנחנו רוצים לקרב, ודברים הרעים אנחנו רוצים להרחיק עד להסיר אותם מהאופק.
הזכרת את הטבע, רציתי רגע לשאול, לעזוב רגע אותנו כבני אדם, ולהרחיב רגע את המבט. בטבע בכלל, במערכת הטבע, יש כזה מושג של מודעות למוות? יצורים אחרים, נגיד צומח, נגיד בעלי חיים, יש להם מודעות למוות?
כן, אבל תלוי איך שמקבלים. לצומח, כמו שאתה אמרת, אז ודאי שיש מודעות, כי זה הוא חי ומחר הוא מת. או שבגלל השמש, או חוסר מים, או וכן הלאה, או אוויר, או שמישהו עובר עליו וקורט אותו וכן הלאה. זאת אומרת, המודעות היא ישנה, אבל תלוי באיזה רמה, עד כמה שהם עכשיו בדרגת צומח, בדרגת חי זה עוד יותר, בדרגת חי זה, הם כולם נמצאים במאבק, מי אוכל את מי? כי כמו שאנחנו אוכלים דומם צומח וחי, כן? דומם זה מים, מלח וכן הלאה, כן? וצומח זה ברור לנו, כל הירקות ופירות, וחי זה כל החיות, זה בשר שלהם, דגים. כך כל הגוף חי שבטבע הוא ניזון מדומם צומח וחי. ואז יש בהם מאבקים על זה, וזה לא כמו שאנחנו משתמשים בדומם צומח חי, אצלם זה בצורה ישירה, שבאים והורגים, ויש להם מאבק על זה, כמו שאנחנו נאבקים על החיים שלנו.
אז מה מייחד את המודעות שיש לאדם, למוות שאין לצומח ולחי? האם המודעות של האדם...
לאדם הרגיל?
כן. האם המודעות שהטבע נתן לבן אדם, במה היא נבדלת מהמודעות שהטבע נתן לצומח ולחיות?
הבדל במודעות בדיוק.
במה? מה יש לאדם שאין להם?
אם יש.
אולי אין.
לא, יש. לדומם צומח חי, ודאי שלחי במיוחד, יש להם הרגשה שהם נפטרים מהחיים. והמאבק על זה, אנחנו רואים איך שהם נמצאים כל הזמן במאבק ביניהם, חיים ומוות. באדם יש, הייתי אומר, איזה מין תוספת לזה, או אפשר להגיד טשטוש מסוים. שהוא יודע בשביל מה הוא מת, או לא יודע, אבל רואה ומרגיש שזה הכרחי, ועושה לזה חשבון, ומשאיר את עצמו כאילו עם הסובבים אותו, או בני דורו, או צאצאים שלו, שהם ממשיכים, ואז הוא מרגיש בזה המשך של החיים שלו. זה קצת אחרת מהחי, כי בחי אפילו שהוא חי ולא מת, אחרי שנה, שנתיים או כמה, הוא נעתק מהצאצאים שלו, וחי שוב לבד. הם חיים עם הילדים שלהם, עם הצאצאים, כן, שנה, שנתיים, תלוי על מי מדובר. יש כאלה 3-4-5 שנים אפילו, אבל בסופו של דבר זה נעתק. מה שאם כן אצלנו, זה לא. אז אדם הוא משאיר את עצמו, כאילו משאיר את עצמו לדור הבא.
למה הטבע עשה את האדם עם יחס מיוחד למוות, עם מודעות מיוחדת למוות שאין לבעלי חיים אחרים?
זה בהתאם להתפתחות האדם, אבל לא שייך להתפתחות הרוחנית, אלא להתפתחות המודעית, הגשמית. שאנחנו יודעים שזה חי וזה נגמר, וזה אחד מהיתרונות שלנו דווקא, שאנחנו יכולים לחשוב יותר על מהות החיים, מה אנחנו עושים עם החיים שלנו, בשביל מה ולמה, מה יהיה לי מתוך החיים.
יש איזו חשיבה לטווח יותר ארוך, ככה זה נשמע, שבן אדם לחיים שלו עושה חשבון לטווח יותר ארוך, אפילו לא רק לחיים שלו, אלא אפילו גם לדורות הבאים. יש איזו הרגשה שהוא משאיר כאן משהו, אולי אפילו לנצח.
כן, ודאי. הוא לא חושב שהוא ימות. עד 100% הוא לא חושב שהוא ימות, אפילו עד רגע האחרון שהוא הולך למות, ואומרים לו שעכשיו אתה מת. ואפילו שתולים אותך, או עכשיו ממש מחסלים אותך, זה, הוא לא חושב שהוא מת. הרגשת המוות ממש, היא לא נמצאת בנו.
למה?
כי אנחנו צאצאים, צאצאים, אם שכח להגיד, יוצאי כוח העליון הנצחי. ולכן אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו מוות, שזה מוות כאובדן הכל.
אז יש בנו איזה רכיב שהוא טבוע
מהכוח העליון.
מהכוח העליון.
וזה שלא נותן לנו אפשרות לחשוב על אובדן ממש, שאני נעלם, שאני נקרט מזה ממש.
ובבעלי חיים ובצומח, את אומר שיש את המלחמה על החיים, אבל...
כן, לא עד כדי כך.
אבל לא ברמה כזאת. הפחד מהמוות נחשב לאחד, אומרים שזה הפחד הכי גדול שיש, שקיים בבן אדם.
כן.
זה נכון בעיניך? מה דעתך על התפיסה הזאת?
כן ולא. כי אנחנו בכל זאת נמצאים במצבים כאלה, שכמו שכתוב, טוב למותי מחיי. מה זאת אומרת טוב למותי מחיי? איך יכול להיות? אלה, אני מרגיש איסורים כאלה בחיים שלי, הכל נמדד לפי האיסורים ותענוג, שאני מרגיש בלאבד את האיסורים שלי, שאני מרגיש בחיים, שזה ממש יותר נעים, יותר טוב, רווח בזה יותר גדול, מהסבל שאני מרגיש בחיים. ואז אדם הולך למות. זה... או ההפך, הוא מרגיש הערכה גדולה במוות, שיכול על ידי זה לעלות איזה רעיונות.
אז זה מה שאני רוצה לבדוק. האם זה אומר שבן אדם צריך מאוד לסבול בחיים שלו כדי לרצות את המקום הזה, או שהוא צריך לתת, לראות ערך מאוד גדול במקום
תמיד,
של...
תמיד, תמיד מה שווה, מה כדאי.
מה יותר, אתה אומר?
כן.
אוקיי.
זה טוב למות ביד ארצנו, נגיד. כי אם אני במוות שלי יכול לקנות איזה דבר מאוד מיוחד, שהוא שווה הרבה יותר בעיניי מהחיים שלי. זה לא מדובר כאן על זה שיש לו השארת הנפש, שיש לו זיכרון, שיזכרו אותו, שיעשו, זה גאווה של אדם שבצורה כזאת הוא מעלה את עצמו לדרגת המוות כרצויה.
כן, יש לנו הרבה מתאבדים, אתה יודע, מחבלים, מתאבדים וכולי, שרואים באמת, מבטיחים להם, הם מאמינים שמחכה להם.
כאן זה משהו אחר. כאן זה מבטיחים לו עולם הבא, שמיד הוא נכנס לגן עדן.
כן, הוא מאמין בזה, אבל הוא רואה בזה רווח יותר מאשר החיים שלו.
אבל זה סך הכל עבודה פסיכולוגית.
כן, לחלוטין. אני רוצה בכל זאת עוד כמה מילים על הפחד, הזה מהמוות. מה כל כך מפחיד אותנו במוות? אנחנו הרי נולדים ואנחנו רואים מתחילת חיינו את המוות מול העיניים שלנו. אנחנו רואים דברים נולדים.
שאי אפשר לחזור.
הסופיות שבמוות זה מה שמפחיד אותנו?
בחיים שלנו זה הכל מחזוריות. וכאן אנחנו לא רואים מחזוריות. אם היינו רואים, כל העניין של המוות לא היה שווה לנו בכלל. אז מה המוות? גלגולים? אם היינו מרגישים את הגלגולים, מה שאנחנו עוברים, אז זה לא היו קוראים לזה מוות.
מה כל כך מפחיד בבן אדם שיום אחד הוא ייגמר כאילו? למה זה כל כך מפחיד אותנו?
זה לא כמו שמפחיד, כמו שזה אדם הוא אגואיסט. ואוהב להחזיק הכל בידיים שלו. וזה שהוא לא ישלוט ברגע הבא, אלא לגמרי לא יודע ומה שקורה לו. זה בעצם הבעיה. יש לנו רגעים כאלה בחיים, שאנחנו אומרים, טוב היה עכשיו למוץ ולעזוב את הכל.
אז הפחד ממוות זה פחד מאובדן שליטה מוחלט? ממה אדם מפחד?
כן.
שהוא יאבד לחלוטין את...
אין, הכל לוקחים ממנו. אין, ואתה לא קיים. זאת אומרת, כל הרגשת החיים שלנו, זה הרגשת השליטה על הגורל שלנו. וכאן, זה לוקחים.
זה גם מסביר את זה
ש... סליחה. יכולים לקחת ממך את הגורל שלך, שאתה לא תדע מרגע לרגע מה קורה איתך, ואז גם כן ברגעים האלה אתה רואה שכדאי למות יותר. כן.
זה גם מסביר את העניין שאנשים לפעמים רואים אפילו כישלון אישי בזה שהם עוד מעט הולכים למות. זאת אומרת שמה שאמרת עכשיו זה ממש הסבר מצוין לעניין הזה. שאלה קצת לגבי התקופה שבה אנחנו חיים. היום יש פחות מגע עם המוות. פעם היה יותר מוות מסביב האנשים. ילדים אפילו בתור אימא. נולדו לי כמה ילדים לפני הרבה כמה תקופות, אז ידעתי מראש שחלק מהם ימותו, ולא יוכלו לשרוד את החיים האלה. לא היו בתי חולים שאנשים מתו בהם, בטח שלא בתי אבות שאנשים מתו בהם, אלא באמת המוות היה נוכח מול העיניים של כולם. היום יש איזו הרגשה שהמוות קצת מרוחק מאיתנו. אנשים מתים בבתי חולים, אנשים מתים בבתי אבות, אם אתה רופא או... משהו כזה, או שוטר, אז אתה כן תתקל בזה, אבל בן אדם רגיל קצת מרוחק מהחוויה הזאת. זה משפיע לדעתך על החיים שלנו, על האופן שבו אנחנו תופסים את המוות?
ודאי שכן. זה הכל מלאכותי. אדם מגיע לבית קברות, רואה איזה אבן.
נכון.
ואבן. כן, הוא לא, אין לנו מגע עם גוף המת. זה משהו שמעבר לחיים, לא מרגישים את זה, אפילו חולה. אז יש בתי חולים, שם הם חולים, זה לא נמצאים בבית, זה לא נמצאים בעבודה, זה לא נמצא ברחוב, זה לא נמצא, זה משהו שרחוק מהעולם המודרני. אפילו שאנחנו רואים איזה במדינות המזרח, נגיד, אודו, פקיסטן, כל מיני, שם זה אנשים חיים ברחוב, חולים ברחוב, מתים ברחוב, והכל זה, מה שאם כן כאן, זה אצלנו בעולם המודרני, זה הכל סטרילי.
ממש. מה זה עשה לנו כבני אדם ביחס לדורות קודמים?
שאנחנו לא חושבים על זה, אנחנו לא מודעים לזה, אנחנו לא צריכים לתת לעצמנו דין וחשבון, תשובה, למה, איך אני חי בקשר לחיים ומוות.
זה עשה אותנו יצורים יותר חלשים?
מצד אחד, מצד שני, יותר חופשים מזה. אני היום לוקח איזשהו סם או תרופה, ואני כבר לא חולה, ואני כבר שמח, ועוד. אנחנו פעם היינו אנשים חיים ליד אנשים חולים, ברחובות היו זרוקים גופות, ומה לא. היום זה, אין דבר כזה. סבל היה לעיני כל אחד ואחד. איפה אני היום רואה את הסבל? קורה בעיתון שמישהו שם ממציא? אין דבר כזה. אנחנו עשינו לעצמנו כאלו חיים, הכל ורוד, בועה כזאת. אתה מפעיל את הסריאל הזה בטלוויזיה, או כל הזמן אתה נמצא בהתכתבות הזאת טיפשית עם כל מיני, זה כל החיים שלך. זה כל החיים. קודם זה היה ממש לא. אנחנו לא חיים יחד עם החיות. איזה חיות יש לי? יש לי כלב או חתול בבית?
האמת שזה המוות היחידי שאם מישהו חווה, זה את המוות של
כן, של הכלב שלו.
של הכלב שלו, כן.
אני שמעתי את זה מכמה אנשים, שזה, אני לא יכול לנסוע לחופש, כי יש לי כלב זקן, ומה אני אעשה עמו?
כן.
אז איך זה משפיע אבל על המודעות שלנו למוות, על התפיסה שלנו? זה מרחיק אותנו מזה, זה, מה זה עושה לנו? בחוויה הפנימית אני מדברת.
זה נותן לנו יותר יכולת במהירות לעבור את השלב הזה של עכשיו, שאנחנו נראה עד כמה שאנחנו מנותקים מחיים אמיתיים, ושאנחנו נמצאים כמו בחללית. כדור הארץ ככה הוא בנוי, שאנחנו כמו בחללית, ואז יוצא שנצטרך לגלות את זה אחר כך בהרגשה מאוד מרה.
ואז, ולאן זה מקדם אותנו, ההרגשה הזאת?
שאנחנו ניתן דין וחשבון, אבל לא על מוות הזאת.
אלא?
על, 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 על זה שאנחנו עכשיו מתים.
תסביר שלנו עוד דקה, פחות מדקה, מה זה אומר שאנחנו מתים?
שזה עכשיו אנחנו מתים, שאין לנו, זה לא החיים האלו, שאנחנו עשינו איזשהו חיים מלאכותיים, מנפחים את עצמנו עם כל מיני דברים, משחקים בכל מיני, זה, אבל איפה החיים המתים שלנו? מה שאנחנו צריכים לעשות משהו מהחיים? הטבע נתן לנו את החיים למשהו אחר, ומה אנחנו? משחקים כמו ילדים קטנים, ואמא קוראת, תצאו מהמשחק, ואנחנו לא רוצים. אז להרגיש שאנחנו נמצאים בחוויית המוות, זה להתעורר, להתאושש מזה, זה בעצם המטרה שלנו.
הרב לייטמן, תודה רבה. אני רואה שזה נושא אינסופי, הסיפור הזה עם חיים ומוות.
זה לא רשמתי.
כן, טוב, הזמן שלנו נגמר. בינתיים תודה, יעל תודה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. תבואו שוב, נמשיך. חיים חדשים. כל טוב, להתראות.